כל חי אונליין 93fm.co.il הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. השבת נקרא פרשת ויצא, ובו נלמד את המסר הנפלא שצדיק באמונתו יחיה. כי כל חייו של האדם מתוכננים מאת השם, וכל צעדיו אינם מקריים. וכמו שנלמד מפרשתנו, פרשתנו מתחילה בפסוק ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. וכבר עומדים על זה הראשונים והאחרונים ומקשים שלכאורה מיותר הלשון ויצא יעקב מבאר שבע. כי בזה שכתוב וילך יעקב חרנה, הרי ממילא אם הוא הלך לחרן מובן מאליו שהוא יצא מבאר שבע, כי הוא לא יכול להגיע לחרן אם הוא לא יצא מבאר שבע. אז מדוע התורה נזקקת לכתוב ויצא יעקב מבאר שבע? לכאורה זה מיותר, והלא התורה כל קוץ וקוץ נדרשים בה ממנה תילי תילים של הלכות. זאת ועוד שואלים שאלה קשה מאוד, שפרשתנו כותב בעל התורים, זה אחד הפרשיות המשונות בכל התורה כולה, שהיא סתומה מתחילתה ועד סופה לגמרי. אין בה לא פרשה פתוחה ולא פרשה סתומה. והפרשה הזאת מתחילה מפרשה הקודמת ומסתיימת בפרשה הבאה. והשאלה היא למה? מדוע כך נכתבה פרשה זו? על הקושיה הראשונה נאמרו כמה תירוצים ואני אקדים אותם. להבנת העניין, רש"י במקום הוא כבר התקשה במקרה הזה, למה כתוב ויצא וגם וילך, הרי אחד כלול בכלל מתי ימנה. וכותב רש"י, ויצא ללמדנו שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה, יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. זאת אומרת, היה עניין לתת דגש לויצא מבאר שבע. אמנם נכון שאם נכתוב הילך חרנה, מובן מאליו שהוא כבר יצא מבאר שבע. אבל התורה רוצה ללמד אותנו שיש משמעות ליציאה שלו מבאר שבע. ורומזת לנו בכך שכשצדיק שוכן בעיר, שוהה בעיר, הרי הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה, הוא משפיע שפע של קדושה, שפע של ברכה, שפע של הצלחה. הוא מגן על כל מקומו. זה כוחו של כל צדיק וצדיק מעם ישראל. וכאשר הוא יוצא מהעיר, הרי פנה זיווה, פנה הודה, פנה הדרה. לכן התורה בכוונה מייתרת את המילה ויצא מבאר שבע כדי ללמד אותנו את המושג הנפלא הזה, עד כמה כל צדיק וצדיק ששוהה במקום, יש לו השפעה על הכלל ועל הפרט. תירוץ נוסף כותב על שיח הקדוש, בהיות ויעקב אבינו אחרי שיצא מבאר שבע, הוא לא הלך לחרן, אלא הוא הלך לבית מדרש של שם ועבר, ושם נתמן 14 שנה, בכדי שלא יוכלו למצוא את עקבותיו, שעשיו לא יוכל למצוא אותו. ואז נמצא שרק לאחר 14 שנה, רק אז הוא התחיל ללכת לחרן. הרי שנמצא שבפועל יש שני הליכות. יש ויצא יעקב באר שבע, זה הליכה אחת נפרדת, שהוא הלך לבית מדרש של שם ועבר. אבל ישנה הליכה נוספת, שלאחר אותם 14 שנה הוא הלך לחרן. ולכן נכתב גם ויצא וגם וילך. תירוץ נוסף שכתבו המגיד מדובנה וגם בעל בית הלוי, דבר נפלא, שגם כן כותבים על השאלה הזאת. בדרך כלל ישנם שני סוגי בני אדם שהולכים בדרך. ישנם שההליכה שלהם, הסיבת ההליכה שלהם, זה כדי להיפרד מהמקום שבו הם נמצאים. הם רוצים לברוח מהמקום מפני אסון, מפני רדיפה, מפני סיבה מסוימת, שכל המטרה של ההליכה שלהם זה להיפרד מהמקום הזה. ישנם בני אדם שלא אין להם עניין להיפרד מהמקום, אבל יש להם עניין ומטרה ללכת למקום אחר כדי להשיג איזו מטרה שהם נזקקים אליה. נמצא שאחד המטרה שלו זה לצאת ולהיפרד מהמקום, השני המטרה שלו זה להגיע למקום השני. אז לאחד שיורצה שייך להגיד ויצא, כי הוא המטרה שלו זה היציאה. לאחד שהמטרה שלו זה להשיג במקום השני, שייך להגיד וילך למקום ההוא. אבל אצל יעקב אבינו חברו להם יחדיו שני המטרות. א', יש מטרה אחת, לקיים את מצוות אמו רבקה שציוותה אותו בהיות ונגלה לה, שעשיו חושב ומתכנן להרוג את יעקב אבינו, ואז ביקשה ממנו שהוא צריך ללכת כדי להינצל מהמזימה הקשה שעשיו זומם עליו. ולכן הוא צריך לצאת מכאן, לברוח מעשיו. מאידך, רבקה לא באה לבעלה יצחק בהסבר הזה של למה היא רוצה שיעקב ילך, זה בגלל שיברח מהתוכניות של עשיו. אלא מה היא הסבירה לבעלה? אבל מה יהיה? עשיו פה לקח מבנות הכנעני, ומה יהיה עם יעקב? וכולי. ולזאת אביו ציווה אותו, אנה בני היקר, לך לבית לבן, לך תיקח מבני אמך, שם זה המקום שאתה צריך לקחת את השידוך. ולכן הוא ציווה אותו, לך לחרן, שם תמצא את השידוך. ואז יש לו מצוות אמו לצאת מכאן ולברוח מכאן, ויש לו מצוות אביו ללכת לחרן. היות וזה שתי מצוות שונות, שתי מטרות שונות, לכן נכתב גם ויצא וגם וילך. אולם נראה ליישב כל זה, התירוצים האלה מיישבים לנו את השאלה הראשונה, אבל את השאלה השנייה על סתימת כל הפרשה עדיין זה לא מבאר לנו. אבל נראה לבאר עוד ביאור נוסף בהקדם דברי מרן הבן איש חי, שכתב על הגמרא בברכות בדף ג עמוד א. שם הגמרא מספרת מעשה ברבי יוסי, שהיה הולך בדרך, היה מהלך בדרך, ואז הוא הגיע לאיזה חורבה ונכנס לחורבה כדי להתפלל שם, ונגלה אליו אליהו הנביא ואמר לו, מדוע נכנסת לחורבה להתפלל? היית צריך לעמוד ולהתפלל בדרך ולקצר בתפילה ולא להיכנס לחורבה וכו'. אמר לו רבי יוסי, לא התפללתי בדרך כי ירא הייתי מפני עוברי דרכים, ולכן נאלצתי להיכנס לחורבה. שואל הבן איש חי, הרי אנחנו מדברים על הולכי דרך, מדוע רבי יוסי נאמר עליו פעם אחת הייתי מהלך בדרך בלשון הולך דרך? ואילו רבי יוסי כשדיבר עם אליהו הנביא אמר לו, ירא אני מפני עוברי דרכים, מדוע הוא לא אמר לשון, נופל הלשון, הולכי דרכים? או גם על עצמו היה אומר, הייתי פעם עובר בדרך ויראתי מפני עוברי דרכים, או להפך, אני הייתי מהלך בדרך ויראתי מפני הולכי דרכים. למה עוברי דרכים? למה הוא פיצל את הלשון שלו? וכותב על כך הבן איש חי דבר מתוק מדבש. ישנם שני סוגי בני אדם בעולם. יש אדם שמאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מכין את כל צעדיו, והוא מתכנן את כל מהלכי חייו, ולכן אדם כזה שמבין שכל הליכה והליכה שהוא הולך היא מטרה בפני עצמה, ויש לה תכלית בפני עצמו, לאדם כזה נקרא הולך דרך. הוא ממצא את ההליכה שלו. אבל ישנם סוגי בני אדם שאינם מאמינים בכך. ותמיד כל מחשבותם זה רק על המטרה שלשמה הם הולכים, שאת זה הם רוצים להשיג. וכל הדרך היא בעצם מיותרת להם. ולו היו יכולים לקפוץ אותה, היו מעדיפים, או לקצר אותה בכל צורה. לאלה קוראים בשם עוברי דרכים. רק הם עוברים. אין להם עניין בדרך, אין להם מטרה ותכלית בדרך. ההבדל המהותי בין שני סוגי הבני האדם האלה, זה בא לידי ביטוי, בן אדם שהוא הולך דרך, בן אדם שמאמין באמונה שלמה שהקדוש הוא מכין את כל צעדיו, אז הוא יודע גם כשיש לו עיכוב, הוא מאמין שכל הקבע זה לטובה, כי זה חלק מהמטרה, כי זה חלק מהתכלית. אבל כשאדם הוא רק עובר דרך, כשאדם עצה לו הדרך להגיע למטרה שהוא נחשף אליה, אדם כזה הוא נקרא עובר דרך, אין לו סבלנות, מאוד קשה לו, ולכן הוא לחוץ, כל הזמן מאוד נוהג בלחץ, וקשה לו מאוד להתמודד עם הדרכים. לזה קוראים עוברי דרך. אומר רב יוסי לאליהו הנביא, אני יראתי מפני עוברי דרכים, אילו יבואו הולכי דרכים שמאמינים ויודעים שכל צעדיהם מתוכננים, אני לא הייתי חושש לעמוד להתפלל בדרך, כי גם אם היו נאלצים להתעכב במקרה והזדמנו למקום, הרי יאמינו באמונה שלמה שכל הקבע לטובה. אבל יש עוברי דרכים, אלה שאין להם את האמונה הזאת, אלה שעצה להם הדרך, אלה שהדרך מיותרת עבורם, אלה יכולים לכעוס ולהפריע לי לתפילה, לכן נכנסתי לחורבה. ומכאן אנחנו מבינים את הגדר למעשה של הברכה הנפלאה שבכל בוקר אנחנו מתפללים, מברכים אותה, אומרים בשם ומלכות המכין מצעדי גבר. אדם שמברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי העץ, והוא לא מחזיק את התפוח, והוא לא אוכל תפוח, ודאי שברכתו לבטלה. אדם שמברך בכל יום, כל יום אבל, כל בוקר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם המכין מצעדי גבר. מה ביאורם של הברכה? מה ביאורה של הברכה הזאת? אתה מברך על זה בשם ומלכות, שיש תוכנית שמימית על כל צעד וצעד שהיום יהיה איתך. אם אתה לא מאמין בזה ברכתך לבטלה, אז על מה בירכת? כי זה התוכנית שיש לכל אדם ואדם. ואת זה, זה מה שיעקב אבינו, וזה מה שפרשתנו מלמדת אותנו, שלכן נכתב ויצא וגם וילך. נכון שהמטרה, לכאורה המטרה, ללכת לשאת אישה בחרן על פי ציווי אביו. אבל גם הויצא, כל שלבי ההליכה שלו, מיציאתו ועד כניסתו לחרן, כולם מטרה ותכלית בפני עצמה. ולכן התורה נותנת לנו הדגש, גם ויצא וגם וילך. לבל נטעה שהעיקר המטרה היא שלשמה הוא נוסע, זהו התכלית. זה טעות. אלא כל צעדיו וכל הליכתו וכל שלבי הליכתו, כולם מתוכננים מאת השם. זה הביאור לכאורה שאפשר ליישב, וממילא נוכל להבין דבר נפלא על מה שכותב בעל התורים, שפרשה זו משונה משאר כל הפרשיות, והיא כולה סתומה ללא שום הפסק, לא פרשה פתוחה ולא פרשה סתומה. ראיתי בספר לקח טוב בשם הגר"ח שמולוביץ' זצ"ל, שהוא כותב שהתורה רוצה להורות לנו בזה, שכל הדבר הזה הוא מעשה אחד שאסור להפסיק בו, כדי שהאדם יבין את הקשר של כל המאורעות. זאת אומרת, אם אנחנו נקרא חלקיקים מהפרשה, לא נוכל לראות את כל התמונה המושלמת. כדי להבין את כל מה שמתחולל עם יעקב אבינו, אנחנו נזקקים לקרוא את כל הפרשה בנשימה אחת. ורק אז נוכל להתבונן את ראשיתה ואת סופה ואת תכליתה ואת כל הקשר שיש בין כל המהלכים ביחד. ומעשה אבות סימן לבנים. צריך אדם לדעת שלכל אדם ואדם יש ווז מן השמיים. היום יש תוכנת הווז שבכל העולם היא עובדת. ואיכן שאתה רוצה להגיע, אתה לוחץ ונותן לך הדרכה איך לצעוד. יש ווז מן השמיים לכל אדם שמוביל אותו, מדריך אותו, מכוון את צעדיו, את כל הליכותיו ומעשיו במשך כל ימי חייו. עד שהכל מדוקדק לפרטי פרטים. ולא שייך שזה יהיה בטעות או במקרה. אלא זו תוכנית מושלמת לכל אדם ואדם. אין לנו איזה יותר מדוקדק מזה. או מדויק מזה. והכל גם לטובתו של האדם. רק שתמיד האדם לא רואה את הסוף. רואים רק חצי תמונה. ואז האדם טועה בראייתו. אולם צדיק באמונתו יחיה. וכל החי באמונה שהכל מתוכנן מאת השם ומאמין שהכל לטובה, אז הוא חי בשמחה. כמו שמסופר על אחד, מביאים את המעשה הקטן על עני שערבו לו, בגלל שהוא ביותו ידעו את הדרך שלו שהוא עובר, ערבו לו ועשו בור כדי שהוא ייפול ואז ישדדו אותו. והנה הוא הולך, הוא הולך, אותו עני, ופתאום נזכר, לפני שהגיע לבור, נזכר שהוא שכח משהו בבית, וממלא חזר לביתו, ואלה שערבו לו, רואים מה קרה פתאום שהוא חזר. אז ודאי שאני חושב, מה לעשות, טעיתי, שכחתי, בגלל זה חזרתי. אבל כשאדם עומד מן הצד, רואה איך הקדוש הוא אוהב אותו, מתכנן את צעדיו, ונותן לו בכוונה שישכח, ושיצטרך לחזור כדי להציל אותו. זו הנהגה של הקדוש ברוך הוא עם כל אדם ואדם. וכך אותו דבר כשאנחנו נתבונן לפרשתנו, שהסיפור של הפרשה הרי אולי זה לקח כ-25 שנה. וכל כך הרבה דברים נעשו בכל הפרשה הזאת. ברכת יעקב, אחר כך יציאת יעקב והליכתו לחרן, השוד של אליפז בדרכו, הליכתו לבית מדרש 14 שנה, זיווגו עם לאה ורחל, הרמאות של לבן בפרנסתו, הבריחה של יעקב ללבן ופגישתו, פגישת עשיו עם יעקב, הכל זה תוכנית אחת של הקדוש ברוך הוא. כך לכל אדם עובר עליו היסטוריה שלמה, ואינו יודע מה הקשר בין הדברים. אולם התורה באה ללמד שחייו של האדם כשרשרת, אשר חוליה קשורה עם חברתה. ולמרות המרחק בין חוליה לחוליה, הכל מצטרף לשרשרת אחת. ולכן על האדם לחזק את עצמו באמונה וביטחון בשם, וידע שהכל נעשה במכוון ולא סתם במקרה. כאשר היום בעוונותינו הרבים, כל התקשורת והעיתונות מלאים אך ורק מפרשנויות על כל מקרה שקורה בעולם, בהסברים שונים ומשונים, ובזה מוצאים מרגוע לנפשם. אוי לעיניים שכך רואות ואוזניים שכך שומעות. הרי בזה עוקרים את יסוד האומה כולה, כאשר נאמר בחז"ל בחבקוק ועמידן על אחת שהיא האמונה. ובלעדי זה מתפורר את האומה כולה. ולכן כשאנחנו שומעים כל הזמן את התקשורת, זה הופך להרגל אצל האדם לצערנו. שחס וחלילה, עד שאם קורה משהו אצל איזה אדם, איזה מחלה, אז מחפשים תמיד את הסיבות למחלה. אם קורה איזה אסון, מחפשים את הסיבות של, סיבות של רשלנות וכדומה. העיקר למצוא את הפרשנות כדי להרגיע את המצפון של האדם. אבל כולם שוכחים שיש הקדוש ברוך הוא, שהוא המכין מצדי גבר, שהכל מכוון לפרטי פרטים, והכל מתוכנן מאת השם, ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן נגזר עליו מלמעלה ביורו של דבר, שגם כשאדם קורא לו מזיז את היד, ומקבל מכה קטנטונת באצבע הקטנה, לפני שזה יקרה, יש קרוז בשמיים, שבן אדם הזה מגיע לו קצת איזה צער קטנצ'יק. קל וחומר לכל פעולה אחרת, שמתחוללת בחייו של האדם. הכל הכל מתוכנן מאת השם. כך שכל הפרשנויות האלה הן שליליות, הן מוקיעות ועוקרות את האמונה חס וחלילה. חובה לאדם להפנים מה האמת, שהכל מתוכנן מאת השם. הכל, הכל לפרטי פרטים. וגם כשאנחנו רואים שאומות העולם מתקוממות נגדנו, או שיש לנו לצערנו הרב כל מיני אסונות כאלה, ויש פתאום שנאה שמתעוררת אצל אויבינו, עלינו לקחת את זה לא בפן של הפרשנות, שהממשלה לא מנהלת נכון, שאיתו אבא דרך שלה וכדומה. החוכמה היא להפנים ולהאמין שזה מעט השם, שרוצה לעורר אותנו, כדי שנשוב מדרכנו הרעה, ועל ידי זה יגאל אותנו. זה עיקר המטרה של הדברים, ולא משהו אחר. ולכן, נספר מעשה שהיה כדי שנפנים עד כמה כל צעדיו של האדם תוכננים. ראיתי בספר סוד שיח חסידים בפרק ראשון. הוא מספר מעשה על הצדיק רב חיים דוד, קראו לו, מפייטרקוב, בפולין. בעבר היה מכונה בשם דוקטור בראהרנד, זה היה השם שלו. הוא היה אדם, רופא מפורסם, אחד מהרופאים הגדולים ביותר, המומחים הגדולים במזרח אירופה. הוא היה כמובן מתבולל, חי עם כל אנשי המלוכה והרוזנים והגבירים. והנה, ואינו שומר תורה ומצוות, והנה פעם אחת הזמין אותו איזה רוזן. רוזן אחד הזמין אותו, הזמינו אותו בשביל איזה בעיה שהמצב שלו קשה, הוא ממש היה גוסס, וזה היה ביום הכיפורים. כמובן רחב על סוסו, והלך לבית הרוזן כדי לראות מה קורה ומה יכול לעזור. והנה, עד שהגיע לשם, בישרו אותו שכבר הוא נפטר, מת. חשב לעצמו ואמר, אז מה זאת אומרת? אז באתי בחינם לפה. יצא שבאתי סתם מיותר. אבל אמר, טוב, הוא יעבור בחזור שלו, יעבור דרך העיירה ללוב. וכאשר הוא עובר שם, עצרו אותו, ראו אותו, מכירים אותו, מפורסם שהוא רופא מומחה, שהבת של האדמו"ר, עם מצב קשה, חולה, אולי יכול לעזור, להיכנס, לבדוק מה יש לה, הייתה במצב של סכנה. כמובן הוא נאתר לבקשה שלהם, והוא נכנס, בדק את המצב, הוא באמת נתן טיפול, וברוך השם, זה עזר. האדמו"ר קיבל אותו, וכמובן ברך אותו, ואמר לו, אני מברך אותך שבזכות המצווה הזאת שעשית, והצלת אותה מסכנה, היא רצון שהקדוש הוא יעזור, שבזכות זה ימחל לך על כל העבירות שעשית עד עכשיו. ככה הוא ברך אותו. ולאחר מכן הוא ישב, התיישב איתו, וקצת התחיל לשוחח איתו דברים על ליבו. איך ייתכן, למה הוא ככה, וכו' וכו'. ואמר לו משפט קצת, אמר לו, אתה לא יודע. אם היית יודע איזה נחת אתה יכול לעשות לאביך שבשמיים, אם אתה תחזור בתשובה, אין לך מושג מה אביך שבשמיים. לא, בקיצור הדברים, אחרי כל מה שדיבר אותו דברי מוסר, ואמר לו את המשפט הזה, זה נגע לליבו והתעורר, ובאמת החליט, שהוא חייב לחזור בתשובה. ואז הוא הבין שהוא לא בא בחינם בשביל ביום כיפור לבדוק את הרוזן, לטפל ברוזן, וכבר הוא מת. אלא כל המטרה של ההליכה שלו זה הייתה בשביל להגיע לאדמו"ר מלילוב כדי שיעורר אותו ועל ידי זה יחזור בתשובה שלמה. ולאחר מכן שכבר הפך להיות צדיק מפורסם שגדולי ישראל היו באים אליו מרוב גדולתו, הוא סיפר, ואז הוא אמר חלק מהדברים שדיבר איתו באותו מעמד האדמו"ר מלילוב, כדי להסביר לו שהקדוש ברוך הוא מכין צעדיו של האדם. אז אמר לו האדמו"ר מלילוב, רב דוד מלילוב, הוא סיפר לו את מה שקרה עם שאול, שנעבדו האתונות והלך לחפש אותם, ושם כתוב בשמואל א' פרק ת', והיא איש מבנימין, או שמו קיש וכו', ולא היה בן ושמו שאול, בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה, גבוה מכל העם. ותובדנה האתונות לקיש אבי שאול, ויאמר קיש אל שאול בנו, קח נא איתך אחד מהנערים, וקום לך בקש את האתונות. ובאמת כך היה, ויעבור בהר אפרים, ויעבור בארץ 3 ימים, ולא מצאו. חיפשו וחיפשו ולא מוצאים. בקיצור, בהמשך הדרך, אומר שאול, אומר לנער שלו, טוב, בוא נחזור, אין מה לעשות, שלא ידאגו לנו, אנחנו כבר כמה ימים מחפשים ולא מוצאים, לפחות שלא יחשבו שקרה לנו משהו, בוא נחזור. ואז אומר לו הנער, אומר לו, הנה אנחנו מצאים במקום, ויאמר לו, הננה איש האלוקים בעיר הזאת, והאיש נכבד, שמואל הנביא כי. אז הוא אמר לו, כל אשר ידבר בו יבוא, כל מה שאומרים לו הוא יודע, אז בוא נלך אליו. אתה נלך שם, אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה. ככה הוא אמר. אז אמר לו שאול, טוב, בוא נלך. הלכו באמת, ושמואל ראה את שאול, והשם ענהו, אמר לו, זה האיש אשר אמרתי לך. כי כתוב לפני כן שהשם גילה את אוזן שמואל, יום אחד לפני בו שאול, כעת מחר אשלח לך את האיש מארץ בנימין, ומשחתו לנגיד על עמי ישראל. ואז כשהם באו לשמואל, הבין הקדוש אומר לו, הנה זה האיש שהתכוונתי, השם אמר לשמואל, וכמובן קיבל אותו במאור פנים. ואז שאול אמר לו, באתנו בשביל האתונות, אמר לו, אתה אל תדאג לאתונות, הם כבר מצאו אותם, אבל אתה באת לפה כדי שאני אמליך אותך מלך על ישראל וכו'. אז הקשה האדמור מלאלוב רבי דוד הצדיק, אומר פלא פלאים, למה הוא אמר, בוא נלך לנביא, אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה, בלשון עבר. הרי המטרה של השאלה לשמואל הנביא הייתה לשאול אותו לאיפה נלך לחפש אותם. אז למה הוא בא להגיד על אשר הלכנו עליה, את דרכנו אשר הלכנו, בלשון עבר? אלא משיב על כך, אמר לו האדמור, תדע לך, השאלה הייתה, הרי הלכנו 3 ימים, וכי כל הליכתנו הזאת הייתה לבטלה? הנביא יסביר לנו למה הלכנו ולאיפה הלכנו ועל מה הלכנו, ומה הסיבה שהלכנו. לכן נשאל את הנביא, וזה שמואל אמר להם, אתם באים לחפש את האתונות, אבל האתונות כבר נמצאו, אבל זה לא בשביל האתונות אתם באתם. כל הדרך שלכם שבאתם זה כדי להמליך, וזה מה שלמעשה מבואר. נכון שאם אנחנו נסתכל על המחשבה של שאול, מה הייתה? אביו שלח אותו לחפש את האתונות, זו הסיבה שהוא הלך. אבל מה כותב הנביא? והשם גילה את אוזן שמואל יום אחד לפני בו שאול למור, כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין, ומשחתו לנגיד על עמי ישראל. באורם של דברים, שאומנם שאול וקיש תכננו בשביל לחפש את האתונות, אבל מה מסתתר מאחורי הסיבה הזאת? תוכנית אחרת שמיימית, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. התוכנית שלי מן השמיים, כדי להמליך, אז אני עושה סיבה שיעבדו האתונות, ושילכו לחפש את האתונות, ובסופו של דבר יגיעו למקום שאני צריך שהם יגיעו, כדי ששמואל ימליך אותם. זו שפתו של הקדוש ברוך הוא עם האדם, ולכן הוא המכין מצדי גבר, וזה הסיבה שהם באו לשאול את הנביא, מה עם כל הדרך שהלכנו בחינם? ללמדנו אין בחינם, הכל מתוכנן, כי הוא המכין מצדי גבר. ובזה הוא שכנע אותו, אתה חשבת באת לטפל ברוזן? לא זו הייתה המטרה. המטרה הייתה, אתה תלך לשם וכדי שתחזור דרכי, וכשתגיע דרכי, שם תקבל את ההתעוררות לחזרה בתשובה, וזה התכלית של כל אותה הליכה. זהו, ויצא יעקב וילך חרנה. הצדיק רב ולבלה מג'תומיר, בעל האור מאיר, הוא מביא את המשל של הבעל שם טוב על כך. הוא אומר, משל לאנשים הנושאים מאות ואלפי פרסאות, למרחקים, כדי לעשות סחורה. אבל לא מחשבותיו יתברך שמו מחשבותיהם, הם סבורים לנדוד למקומות הללו כדי להרבות כסף וזהב. אך הקדוש ברוך הוא חושב אחרת, שבעצם האיש הזה הובא אל המקום רק כדי לשתות שם מים מלא לוגמיו בברכה שהכל דהיינו לצורך תיקונים והעלאת ניצוצות של הקדושה הקשורים אליו. ויותר על כך אומר הבעל שם טוב, פעמים שהאדם מטלטל טלטלת טלטלה, הקדוש הוא מביא את האדם למצב שהוא הולך כדי לעזור לעוזרים שלו, למשרתים שלו שמתלווים אליו. כי המשרת מצד עצמו הוא לא ילך, כדי להוליך את המשרת, כי יש עניין למשרת הזה להיות במקום אחר. אז מה עושה הקדוש הוא ממציא סיבה לאדונו ללכת, והכל בכדי שגם המשרת יגיע לאותו מקום ויגיע למטרה הנכספת שהקדוש הוא רוצה, שאולי המשרת שלו זקוק לשם לעשות איזה מעשה או לברך איזה ברכה באותו מקום לצורך נשמתו. והיה מעשה עם רבי משה אברהם מברנוביץ', אביו של הבעל הנתיבות שלום, שהוא הפרנסה שלו, הוא היה שמי של יערות. ופעם אחד הזמינו אותו להעריך איזה יער במקום רחוק מאוד, והוא נסע ממש דרך ארוכה בפולין ורוסיה, וכשהגיע למקום ראה שהכל הכל הכל מכוסה בשלגים, אי אפשר בכלל לתת שמאות על המקום. ואז הוא אמר, ריבונו של עולם, הייתכן שבאתי כל כך מרחק בחינם ללא שום תועלת? ולכן מה הוא עשה? הוא לקח את המשל של הבעל שם טוב ואימץ אותו, ולקח ובירך שהכל, ואמר, מי יודע אם לא נשלחתי לכאן רק כדי שאני אברך את הברכה. כך מוריי ורבותיי, זהו למעשה המסר של פרשתנו, שבעצם תפיסת האדם בדרך כלל היא תפיסה שונה. הוא חושב שהוא מנהל את מהלכי חייו, והוא מתכנן את צעדיו, ויש לו תוכניות מגירה תמיד, מה הוא חושב לעשות, מה הוא מתכנן לעשות, לאן הוא רוצה ללכת, כיוון שהאדם הוא בעל בחירה, מי יגיד לו מה לעשות. ותמיד האדם מתייחס בעיקר למטרות שלשמם הוא עושה כדי להשיג אותם. וכך שאם הוא לא משיג את המטרה, הוא מבין שיפסיד, אם הוא השיג הוא הצליח. אבל התורה מלמדת אותנו אחרת, לא מחשבותיי מחשבותיכם. הקדוש הוא שמתכנן לאדם את החיים. ורק, כיוון שרק הוא יודע את תכליתו של כל אדם בעולמו, כדי להוציא את זה מהכוח אל הפועל, אז הקדוש הוא מזמן לאדם תוכניות שבגללם תתממש התוכנית והמטרה האמיתית שיש בכל צעדיו של האדם. לכן אנחנו יכולים לברך בשם ומלכות בכל יום המכין מצעדי גבר, כי הכל מתוכנן. וכמו ששאול הלך לחפש את האתונות, זה התפיסה של האדם, זה החשיבה של האדם. אבל מה חשיבתו של הקדוש ברוך הוא? מסתתרת מאחורו זה, אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל, הנה אני שולח לך איש מבנימין כדי להמליך אותו. כל צעדיו של האדם, ככה זה. וכל זה אפשר להבין רק כשרואים תמונה שלמה. וזה פרשתנו הסתומה. ללמד אותנו שאסור לאדם לקחת חלקיקי חיים ולהסיק מהם מסקנות, כי החיים היא מקשה אחת, תוכנית אחת מושלמת, ואם לא רואים את כל התמונה המושלמת ורק רואים חצי תמונה, תמיד טועים בראייה ובהבנה. כמו שכתוב, שאמר דוד המלך, משפטי השם אמת צדקו יחדיו. מתי אני יכול לדעת שמשפטי השם אמת? אומרים המפרשים, כשצדקו יחדיו, כשאני רואה את כל התמונה מושלמת. כשרואים חצי תמונה, אז יש קושיות, יש שאלות, אבל האדם המאמין יודע שכל החיים של האדם זה פרשה אחת סתומה, והוא המכין מצעדי גבר. עד שאמר דוד המלך, חישבתי דרכי ואשיבה רגלי לעדותיך. אני יכול לתכנן את כל התוכניות שלי, אבל אתה מוביל אותי למקום שצריך להגיע. כך שכל אדם ואדם יאמין באמונה שלמה, שכל המתחולל איתו, זהו הפרשה שמסמלת הוא מסמן את מעשה אבות סימן לבנים, מה הם תוכניות החיים של האדם. כל שהאדם מאמין באמונה שלמה, שהכל מעט השם, והכל לטובה, ויש ווז מן השמיים, שמדריך אותו ומכוון אותו על כל צעדיו, ועל כל שעליו, אז האדם יכול לחיות את החיים בצורה מאושרת. כשאדם חי לפי הבנתו, ורואים רק את חצי התמונה, אז חי באכזבות. עם תמיד עם מצוקות, תמיד עם חרטות, יעזור השם שנזכה כולנו להאמין באמונה שלמה, ולברך את הברכה בכוונה בכל בוקר, שהוא המכין מצעדי גבר, ושכל צעדנו יהיה להשלים את תכליתנו בעולם, ותמיד לעשות רצונו יתברך, ועל ידי זה נזכה להכיש את גאולתנו במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים, ואני חוזר לבקש כל מי שנהנה ושומע, אנא להגיד גם לאחרים שישמעו את הזמן כדי לזכות את הרבי, ועל ידי זה נזכה כולנו לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.
הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.